בספר הרמב״ם בהלכות מלכים פרק ה', הרמב״ם כותב בהלכה זין את המילים הבאות: ומותר לשכון בכל העולם חוץ מארץ מצרים, ואסור להתיישב בה. בשלושה מקומות הזהיר התורה שלא לשוב למצרים, שנאמר לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד, לא תוסיף עוד לראותה, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. ככה כותב הרמב״ם. אחד מהפסוקים האלה הוא הפסוק בפרשה שלנו, פרשת שופטים. מה משמע מהסתימת הלשון הזו של הרמב״ם? שהאיסור לחזור למצרים, לשבת במצרים, הוא איסור שתקף גם בזמן הזה. ולכן יש שאלה עצומה, והמפרשים דנים בזה באריכות, איך היה מותר לרמב״ם בעצמו לגור במצרים? בכלל, איך היו שם כל מיני קהילות? יש כמה וכמה תירוצים שמופיעים במפרשים. יש ספר שנקרא בשם כפתור ופרח. הרבי בלקוטי שיחות, חלק י' שיחה ב' לפרשת שופטים, מביא בהערות כמה וכמה ספרים. נצטט רק את מה שכתוב בספר כפתור ופרח. הוא אומר ככה: ואומר אני שהיום באבונותינו נמצא כמה איסורים מפורסמים ואין רוב העולם שמים הלב, והוא מתחיל למנות כמה איסורים שאנשים לא שמים לב, ואז הוא אומר: וכן הדר בארץ מצרים שעובר ג' לוין. ושמעתי במצרים מפי הרב רבי שמואל, אחד מבני בניו של הרמב״ם, שכשהרמב״ם היה חותם שמו באיגרת שלוחה, היה מסיים הכותב העובר בכל יום ג' לוין פלוני. ככה היה, ככה שמע בעל הכפתור ופרח מיהודי בשם רב שמואל, אחד מהצאצאים של הרמב״ם. והוא כותב, ממשיך בעל הכפתור ופרח וכותב: אמרתי לו דרך חצי נחמה שם הרב, כלומר הרמב״ם, היה מוכרח לעמוד שם, שהרי היה רופא למלך מצרים. וכאין ששנינו בסוף פרק מרובה, כתוב לגבי אבטולס בן רבי ראובן, שהיה אחד מהאמוראים, שיתירו לו לספר קומי, מפני שהיו קרובים למלכות, יתירו לו לעשות תספורת, שהיא בדרך כלל אסורה ליהודי, בגלל שהוא היה קרוב למלכות. יש מפרשים שאסרה התורה לשוב בדרך הזה עוד, אינו אלא על דרך המדבר ים סוף, אבל בדרך אחרים, בדרך אחרת, יהיה מותר. הריטב"א גם הוא מדבר על זה. כולם דנים איך באמת הרמב״ם היה יכול לגור במצרים, וכל אחד עונה לפי נקודת מבטו שלו. אבל מה שצריך להבין, אחרי שאנחנו קוראים את המילים הכל כך ברורות האלה של הרמב״ם מהלכות מלכים, שהתורה הזהירה לא לשוב למצרים בשלושה מקומות, וכמו שזה נראה שהאיסור הוא גם בזמן הזה, אז מה שצריך להבין הוא שאלה כזו: כאשר אנחנו מדברים על איסור להתחתן עם מצרי, הרי יש בתורה איסור להתחתן עד דור שלישי עם יהודי מצרי, כלומר יהודי שמתגייר שהוא מצרי, אסור להתחתן עם בת ישראל. אז הרמב״ם כותב: כשעלה סנחריב מלך אשור, בלבל כל האומות שבארץ מצרים, עתה אנשים אחרים הם, והועיל ונתערבו, הותר הכל, שכל הפורש מהן להתגייר, חזקתו שפירש מן הרוב. ככה הרמב״ם כותב בהלכות איסורי ביה, סוף פרק י"ב. אז השאלה שנשאלת היא, אם לגבי האיסור של החיתון עם מצרי, אנחנו מתירים את זה היום, מצרי גר שמתגייר יהיה מותר, אז השאלה שנשאלת היא, מכיוון שמצרים בזמן הזה היא של אנשים אחרים, הם לא מבני המצריים של אז, אז למה יש גם עדיין היום את האיסור לשוב למצרים? אנשי מצרים הם אנשים אחרים. לכאורה היה אפשר לתרץ, כמו שכמה וכמה מפרשים כותבים, שהאיסור לחזור למצרים, לשבת במצרים, זה לא בגלל האנשים המצריים שנמצאים במצרים, אלא בגלל הארץ עצמה. ארץ מצרים, אפילו כשמצרים היא רק הארץ עצמה בלבד, אפילו שלא נמצאים שם מצריים, בני המצרים הקדמוניים, עדיין יהיה אסור. ככה יש כאלה שרוצים לענות, והם טוענים שיש גם הוכחה לעניין הזה מהפסק של הרמב״ם, שהרמב״ם כותב בהלכה שמאוחר יותר, שם בסוף פרק י"ב, ויראה לי, כותב הרמב״ם, ויראה לי, והידוע שכשהרמב״ם כותב ויראה לי, זה עניין מאוד מאוד גדול, שאם כבש ארץ מצרים, מלך ישראל, על פי בית דין, הרמב״ם אומר, מה יהיה אם יהודי עכשיו חוזר למצרים אחרי שמלך יהודי כבש אותה? והוא כבש את ארץ מצרים על פי ביידן. ביידן נתן לו הוראה לכבוש את ארץ מצרים. אומר הרמב״ם, יראה לי שהיא מותרת, ולא יזהירה אלא לשוב ליחידים או לשכון בה, והיא ביד אקום. כלומר, הרמב״ם בעצמו כותב שכל האיסור לחזור לה למצרים זה רק לשכון כאשר היא נמצאת בידיים של עובדי כוכבים, מפני שמעשיה, מעשיה של ארץ מצרים, מקולקלים יותר מכל הארצות. ככה הרמב״ם כותב. עוד פעם, ויראה לי שאם כבש ארץ מצרים, יש כאן הדגשה על ארץ מצרים, מלך ישראל, על פי בית דין, היא מותרת. למה? כי התורה לא הזהירה אלא כאשר היא בידיים של עקום, מפני שמעשיה המקולקלים. מה אנחנו רואים מהלשון הזאת של הרמב״ם? שהאיסור הוא בגלל שמעשיה של ארץ מצרים הם מקולקלים. לא שהמעשים של, לא שהמעשים של המצריים הם מעשים מקולקלים. מעשיה של ארץ מצרים עצמה. כמו שזה קצת מזכיר את מה שחזל אמרו, יש מעיינות שמגדלים גיבורים ויש שטופים בזימה. כלומר, יש לפעמים מקום מסוים שלמקום יש איזושהי סגוליות לגדל שם אנשים שהם אנשים שהם שטופים בזימה. אז לכן אומר הרמב״ם, אם היא בידיים של גוי, בידיים של אקום, אפילו שהיא לא בידיים של מצרים עצמם, אז המעשים שלה, מעשיה של ארץ מצרים, הם מעשים מקולקלים, ואסור להתיישב בה. רק אם מלך יהוא, ולכן אם מלך יהודי כבש אותה, ועכשיו היא לא ביד עקום, אז זה יהיה מותר. זאת אומרת, מה אנחנו רואים מהרעיון הזה? שהכיבוש של מלך ישראל, שבית הדין נתן לו את ההוראה להתיישב שם, לכבוש את ארץ מצרים, הוא מתיר גם, כי הוא מתיר להתיישב שם, כי על ידי הכיבוש של מלך ישראל, הארץ מצרים הופכת להיות ארץ ישראל לכל דבר. זאת אומרת שהכיבוש של ארץ מצרים על ידי מלך יהודי פועל שינוי במהות של הארץ, ואז בטל באמת האיסור להשתקע. וזה לכאורה הוכחה טובה לאותם מפרשים שטוענים שהאיסור של הישיבה הוא רק בגלל הוא לא בגלל האנשים, אלא בגלל הארץ עצמה, ולכן כאשר הארץ נכבשת על ידי מלך ישראל, אז הארץ משתנית ונהיית מותרת. אבל התירוץ הזה הוא תירוץ קצת חלש, כי הרמב״ם כותב בספר המצוות, הרמב״ם כותב ככה, למה באמת אסור לחזור לארץ מצרים? מה הטעם של האיסור? אומר הרמב״ם שלא נלמד ממעשיהם. זאת אומרת שהאיסור הוא לא שלא נלמד מהמצריים שבארץ מצרים. סליחה, להפך. שהאיסור הוא שלא נלמד מהמצריים שבארץ מצרים. שלא נלמד ממעשיהם. מעשיהם של המצריים. לפי הטעם הזה שכותב הרמב״ם בספר המצוות, למה יש איסור בזמן הזה? חוזרת השאלה. הרי בזמן הזה המצריים שבארץ מצרים הם אנשים אחרים. לכן התירוץ הזה הוא לא כל כך מסתדר, כי זה יוצר לנו סתירה בין דברי הרמב״ם בספר היד החזקה לתירוץ הזה, לבין מילים מפורשות שלו בספר המצוות, שלא נלמד ממעשיהם, מהמעשים של המצרים. וגם יש עוד סיבה למה התירוץ הזה הוא תירוץ קצת חלש. אם באמת זה תלוי בזה שהארץ עצמה, הלנד, הארץ עצמה היא פשוט ארץ שמגדלת, ארץ שגורמת לאנשים שמעשיהם הם מעשים מקולקלים, אז לכאורה, הרי אפילו כשהמציאות היא שאנחנו לומדים ממעשיהם היא מציאות שהיא לא אפשרית, למשל, יש מצבים שבהם ארץ מצרים היא הייתה שממה לגמרי, כתוב בנביא, לא תעבור ברגל אדם, לכאורה האיסור היה צריך להיות בתוקפו אפילו שהארץ היא ארץ של שממה, ולכאורה זה לא ככה. אז לכן קשה מאוד להסביר את ההסבר הזה שאומר שזה תלוי בארץ עצמה. ואם כן, חוזרת השאלה, אם זה לא תלוי בארץ עצמה אלא זה חוזר, אלא זה תלוי רק במעשים של המצרים, אם כן בזמן הזה שהמצרים של מצרים הם אנשים חדשים, כי סנחריב כבר בלבל את כל האומות, למה גם בזמן הזה משמע מלשון הרמב״ם, מסתימת לשונו, נראה שהאיסור הוא עדיין בתוקפו? זוהי השאלה. כדי להבין את העניין הזה, נעבור רגע לדבר על הנושא הזה של מצרי גר שבא ורוצה להתחתן עם בת ישראל. בתורה כתוב שהוא אסור לו לבוא בקהל דור שלישי. אז אחד המפרשים, אחד הפוסקים בשולחן ערוך, הוא כותב ככה. במה דברים אמורים? בדורות הראשונים. אבל היום, העידנה, אחר שעלה סנחריב, אחרי שסנחריב בלבל את כל האומות, שכבר העביר סנחריב את המצרים והושיבו אחרים תחתם, אז כשהרמב״ם מדבר על זה שהלבוש כותב ככה, אף על גב שבוודאי מיעוטם נשארו במקום אותם, אפילו שלכאורה חלק מהמצריים הקדמוניים עדיין נשארו במקום אותם, ויש כלל שזה נקרא כמו קבוע, וכל קבוע, אם הקביעות נשארה במקומו, אזי כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, כאילו זה 50-50, כלומר כאילו זה ספק שקול, ולכן לכאורה כשמגיע גר מצרי ורוצה להתחתן עם בת ישראל היום, לכאורה אולי הגר המצרי הזה הוא צאצא לאותם מצרים קדמונים שעליהם התורה נתנה את האיסור, אומר הלבוש, למרות זאת היום יהיה מותר לגר המצרי הזה שמגיע מאיג'פט לבוא ולהתחתן עם בת ישראל. למה? והלבוש כותב ככה, מכל מקום אותו שמתגייר, הרי הוא פורש מהם. וכל דפריש מרובה כפריש, ומותרים מיד. הוא אומר, אותו אחד שמתגייר, הוא פורש מהם, הוא יצא ממקום קביעותו, ויש כלל, כל הפורש, מן הרוב הוא פורש, ורוב האנשים המצריים של ימינו, הם כמובן לא צאצאים של המצריים הקדמונים, ולכן יהיה מותר. לפי הרעיון הזה שכותב הלבוש בשולחן ערוך, שהמיעוט אמנם נשאר במקומו גם אחרי הבלבול של סנחריב שבלבל את כל האומות, אולי לפי זה נאמר שמובן מאוד למה גם היום יש את האיסור להתיישב במצרים. למה? בגלל אותם מצרים מועטים אמנם, שהם נמצאים במקום קביעותם, והם לא בטלים במיעוט, בדרך כלל מיעוט בטל ברוב, אבל הם לא מתבטלים במיעוט שלהם, כי כל עוד הם לא פרשו להתגייר, יש להם דין של קבוע, יש להם דין של קביעות, כלומר הדבר, האיסור נמצא עדיין במקומו, וזה כל קבוע לפי הכלל ההלכתי, כמחצה על מחצה דמי, זה 50-50, אז כאשר יהודי היום, בזמן הזה, רוצה לחזור למצרים, אזי הוא יכול ללמוד ממעשיהם של המצריים המקולקלים. מי אמר שהם הצאצאים של המצרים הקדמונים? נכון, אולי לא, אבל מכיוון שיכול להיות שכן, והם לא התגיירו, הם נשארו מצריים, אותו אחד על כל אחד שהוא לא התגייר ולא פרש, ייתכן שהוא מגיע מהמיעוט הזה, ולכן היום אסור לנו לחזור ולהתיישב במצרים. כך לכאורה אפשר לענות. אבל צריך להבין גם את התירוץ הזה. למה? אם ככה, יש כאן ממש סתירה. למה? הרמב״ם, וגם בשולחן ערוך, פוסקים שגר מצרי בזמן הזה, מותר לו להתחתן עם יהודיה מיד, בגלל העניין הזה, שהגר הזה פירש מן הרוב. מה הכוונה? בפשטות משהו מתכוון הוא שההתר הזה נמצא בכל מצב שהוא, לכאורה. המיעוט של המצרים, הרי אנחנו בעצמנו אומרים, בשם הלבוש, שמיעוט של מצרים מהקדמונים נשארו במקומותם. אז לכאורה בשולחן ערוך וברמב״ם היו צריכים לבוא ולהגיד שיש הבדל באיזה אופן הגר המצרי מתגייר ופורש מן הרוב. הרמב״ם היה צריך לכתוב ככה, תלוי אם הוא עזב עקר את ביתו ואז הוא עקר מביתו ואז לכאורה הוא פרש מהרוב, או שהוא לא עקר מביתו ואז יש לו דין של כל קבוע, הוא כמחצה על מחצה, ואולי הוא צאצא של המצריים הקדמונים שעליו חל האיסור של עד דור שלישי לא להתחתן עם בת ישראל. הוא יכול להתגייר אבל לא להתחתן עם בת ישראל. לכאורה הרמב״ם והשולחן ערוך היו צריכים לחלק בין המקרים, ואנחנו לא רואים שום חילוק. הם כותבים בצורה מאוד מאוד סתמית, שמה? גר מצרי שמתגייר היום הוא כאילו פירש מן הרוב. הוא לא מסביר איך הגר הזה יתגייר, האם הוא עזב את מצרים, האם הוא עזב את ביתו, מה? האם הוא באמת קיבל, נכנס לסטטוס הזה של פרש מן הרוב, או שהוא לא פרש מן הרוב, האם הוא עדיין עזב את ביתו או לא? הרמב״ם לא כותב כלום. נו, יבוא אחד ויאמר, ברור, מה בכלל השאלה? בשעה שהגר המצרי הזה מתגייר, הוא עוזב את הבית שלו, הוא פורש מביתו. אבל, נו, התירוץ הזה הוא לא תירוץ מספיק, כי הוא צריך לעזוב לא רק את ביתו, את הבית שלו, את ההאוס, את הבית שלו, אלא הוא צריך לעזוב את ארץ מצרים. וכל עוד הוא לא עזב את ארץ מצרים, הוא כביכול נשאר במקום קביעותו, ומכיוון שהוא נשאר במקום קביעותו, היה אסור לו להתחתן עם בת ישראל. למה הרמב״ם כותב בשיא הפשטות שמותר לו בצורה ודאית להתחתן ברגע שהוא מתגייר, הוא פרש מן הרוב, והוא מותר לו להתחתן עם בת ישראל? איפה כאן הפרישה מן הרוב? הוא הרי נשאר במקום קביעותו לכאורה. מה באמת ההוכחה לעניין הזה שהגר לכאורה, הגר המצרי, צריך לפרוש מכל ארץ מצרים, ולא רק לפרוש מביתו בלבד, אלא לפרוש מכל הארץ? כדי באמת לחדד את הרעיון הזה, נקדים את מה שכתוב בגמרא במסכת יבמות בדף ט"ז סוף עמוד ב'. הגמרא אומרת ככה, עובד כוכבים שקידש בזמן הזה חוששין לקידושין. כלומר, גוי שקידש אישה בזמן הזה, אנחנו חוששים לקידושין האלה. לו יצויר שהוא קידש אישה ואמר לה, הרי את מקודשת לי בפני שני עדים, אנחנו חוששים שיש כאן קידושים. מדוע? שמה מעשרת השבטים הוא. אולי אותו גוי שקידש את היהודיה הוא מעשרת השבטים, ועד האישה הזו היא מקודשת, היא אשת איש, ואסור לה להתחתן עם גבר אחר. שואלת הגמרא שמה ביבמות, כל דפריש מרובה פריש. הגמרא שואלת, מה פתאום? הרי כל הפורש מן הרוב הוא פורש, ובפשטות הגוי הזה פרש מן הרוב, מכל מרוב העולם, ורוב העולם הם לא מעשרת השבטים. אז למה שנחשוש שהגוי הזה הוא מעשרת השבטים, והקידושים שלו הם קידושים? הקידושים שלו הם בכלל לא קידושים. גוי אמיתי שקידש אישה יהודיה, לקידושים האלה אין שום משמעות. רק אם נאמר שהוא צאצא של יהודים. אבל למה שנחשוב שהוא צאצא של יהודים? כל הפורש מן הרוב הוא פורש. ככה הגמרא שואלת. תשובה של הגמרא, בדוכתא דקביעי. מדובר במקום שהם קבועים, דאמר רבי אבא בר כהנה, וינחם בחלך ובחבור, אלה הם פסוקים בספר מלכים, סוף של מלכים ב', שם כתוב על ההגליה של עשרת השבטים, שהוא הנחה אותם, הוא הוביל אותם בחלך ובחבור במקומות כאלה. מה התירוץ של הגמרא? התירוץ של הגמרא בפשטות הוא, כאן מדובר במקום שבהם קבוע שיש את עשרת השבטים. רש"י באמת ככה כותב, בדוכתא דקביעי, אז רש"י כותב, בני עשרת השבטים. כאן מדובר לא בגוי שסתם קידש אישה שחוששים לקידושים שלו, אלא מדובר בגוי שקידש אישה במקומות האלה. שאז מה? שכל קבוע כמחצה למחצה אדם, מכל פעם שיש לך קביעות של מקום מסוים שבו יש חלק מעשרת השבטים, אז אפילו שזה מיעוט, זה כאילו חצי מחצה על מחצה, וכל קבוע שלא זז ממקום קביעותו הוא כמחצה על מחצה, ואתה עליך לחשוש. ולכן במקרה הזה, כשהגוי שאולי הוא מעשרת השבטים במקומות של עשרת השבטים, אזי אתה צריך לחשוש לקידושין שלו. והיך קבי, ממשיך רשי, איפה הם קבועים? כדכתיב, וינחם בחלך ובחבור. הם קבועים, כמו שכתוב, שסנחריב הנחה אותם, הוביל אותם לחלך וחבור. זה רשי. עכשיו, תוספות לא כותב ככה. תוספות חולק על רשי. תוספות כותב שזה מדובר במקום כזה, בדוכתה יאוהב ורובה מעשרת השבטים. כלומר, לפי תוספות מדובר במקום מסוים שבהם הרוב הוא עשרת השבטים. ולא כמו שפירש רשי, משום דקול קבוע כמחצה על מחצה דמי. לא, הוא שולל את רשי. מדוע? אומר לנו תוספות, דאי אזיל אי הוא לגבה, כל דפריש מרובה פריש. אם הוא הולך אליה, אזי כל הפורש מן הרוב הוא פורש. כדאמרינן סוף פרק כמה דכתובות. כלומר, תוספות אומר שכל הסיפור כאן מדובר במקום שיש רוב של עשרת השבטים, ואז כל הפורש באמת הוא פורש מהרוב, והרוב הוא עשרת השבטים, ולכן חוששים לקידושים שלו, אבל לא כמו שרשי הסביר שמדובר כאן במקום שקבועים עשרת השבטים, אבל הם לא הרוב, רק מצד כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. אומר תוספות, מדוע אני לא מקבל את רשי? כי ברגע שהוא הולך אליה, אזי הוא נחשב כפריש מרובה. טוב, ככה המחלוקת כאן של רשי ותוספות בגמרא במסכת יבמות. טוב, זה שרשי לא יסביר כמו תוספות, זה די מובן, כי לפי התוספות מאוד מאוד קשה הלשון של הגמרא בדוכתא דקביעי, במקום שהוא קבוע. לפי תוספות היה צריך להיות כתוב במקום שהעשרת השבטים הם הרוב, בדוכתא דרובה מעשרת השבטים. מה זה בדוכתא דקביעי? מהלשון בדוכתא דקביעי משמע במקום שקבוע שם עשרת השבטים. כלומר שב100% זה מקום שזה עיר שיש בה קצת מעשרת השבטים, הם קבועים במקום הזה, וממילא כל גוי וגוי שמקדש אישה יהודיה, אולי הוא מעשרת השבטים האלה. הלשון משמע הרבה יותר כמו רשי, בדוכתא דקביעי, שיש כאן עניין של קבוע. מה באמת ההסבר בזה? רשי אומר, דכתיב וינחם בחלך ובחבור. מה פירוש דכתיב? למה רשי מדגיש את המילים האלה? רשי מסביר, את המילים, את רש"י מדגיש את המילים האלה, שבגלל שהכתוב בתורה, בספר מלכים, כותב, וינחם בחלך ובחבור, זאת אומרת, המקום הזה הוא נהיה המקום הקבוע של אותם עשרת השבטים שגלו, זה המקום שלהם. זה לא שהם הוגלו ממקומם. כרגע המקום שלהם הוא בחלך ובחבור. אז הקביעות שלהם היא לא, עכשיו, לפי הרעיון הזה, מה אנחנו מבינים? שהקביעות היא לא מוגבלת רק לבית הפרטי, לאפרטמנט, לבית הפרטי, לדירה הפרטית, אלא היא, הארץ הזו היא ארץ שהיא שייכת לעשרת השבטים, וינחם בחלך ובחבור, אפילו שהם מיעוט, אפילו שהם קצת, זה מקום קביעותם. כל חלך וחבור, כל גוי שמגיע בחלך ובחבור, אם הוא מקדש אישה יהודיה, אנחנו חוששים לקידושין, כי אולי הגוי הזה הוא לא גוי, אלא הוא מעשרת השבטים. איי, עשרת השבטים שמה הוא מיעוט, ולכאורה הגוי הזה הוא פרש מן הרוב. אומר רשי, לא, הוא לא פרש מהרוב, הוא נמצא בתוך חלך וחבור. מה אנחנו רואים מכל הפלפול הזה, מהגמרא הזאת במסכת יבמות? שכל זמן שהם נמצאים במקום הקבוע שלהם, אפילו שהם פרשו מהבית הפרטי, אבל הם נמצאים באזור שלהם, במקום שלהם, בארץ שלהם, הם נחשבים מקום קביעותם. הם לא פרשו מהגמרא, הם לא פרשו מהרוב. הם נמצאים, זה מקום הקביעות שלהם. וזה מה שבעצם רשי כאן כותב, והיכה קבי, רשי ביבמות, איפה הם קבועים? כדכתיב ינחם בחלך ובחבור. מה רשי כאן רוצה להוסיף? זה בעצם מה שהגמרא אומרת. אלא מה? הגמרא רוצה להגיד ככה, כל אדם ואדם בחלך וחבור שהולך ועושה חתונה, הוא עדיין, גם אם הוא יצא ממקום, מביתו, ובפרט שהיו נוהגים, כל החתנים היו נוהגים לפרוש מביתם, ולעשות להם בית חתנות. הגמרא אומרת הרבה פעמים, עושים בית חתנות לבניהם. עדיין, אפילו שהם יצאו מהבית והלכו לבית אחר, ששם הם עושים את החתונה, זה נחשב מקום קביעותם. חוזרים חזרה לסיפור שלנו, של אותו גר שמתגייר, אם אני אומר שהאיסור, חזרה לענייננו, אם אני אומר שהאיסור הוא בזה שהאיש הזה הוא מצרי, והמצרי הזה אולי הוא צאצא של אותם מצריים קדמונים, ואולי הוא, ועכשיו כשהוא מגיע והוא מתגייר ומתחתן ומקדש אישה יהודיה, יש כאן איסור. איזה איסור? איסור של להתחתן עם גוי מצרי, עם גר מצרי עד דור שלישי. הוא פרש מביתו, הוא יצא מביתו והלך לבית החתונות, זה לא נקרא פרישה. כל ארץ מצרים היא מקום קביעותו. כל עוד שהוא לא יצא מגבול מצרים, אפילו שהוא פרש מהבית שלו, הדין שלו הוא דין של קבוע, וכל קבוע כמחצה על מחצה. ואם כן, חוזרת השאלה, למה הרמב״ם, זה כל ההסבר הזה, מחדד לנו את השאלה, למה כשהרמב״ם, ואותו דבר בשולחן ערוך, כשהם כותבים שגר מצרי בזמן הזה, מותר לו מיד להתחתן עם בת ישראל, בגלל שהוא פירש מן הרוב, למה הרמב״ם לא כותב? באמת דברים אמורים, שהוא יצא מארץ מצרים, ואז הוא באמת פירש מן הרוב. אבל אם הוא לא יצא מארץ מצרים, אזי הוא לא נחשב פירש מן הרוב, ואולי הוא צאצא של אותם מצרים קדמונים. אותם מצרים קדמונים הם מיעוט, לא משנה. כל קבוע, זה נקרא מקום קביעותו. כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. אז זה חידד לנו את השאלה. דרך אגב, זה שתוספות באמת לא מסכימים עם רשי, תוספות הסבירו שמה הפירוש בדוכתא דקבי במקום שהם הרוב, אפשר לומר שמה שתוספות אומרים זה רק בנוגע לעשרת השבטים. למה? כי בנוגע לעשרת השבטים עצמם, כשהם נמצאים במקום הזה, אין לזה קשר לעניין הקידושין. זה לא קשור. זה המקום שלהם. ודווקא אצלנו, כאשר האיסור לבוא בקהל, כאשר קיים האיסור לבוא בקהל של המצרי שמתגייר, ולמה יש כאן איסור? בגלל שהוא מצרי, בגלל שהוא מארץ מצרים. פה באמת יסברו התוספות, גם כן כמו רשי, שכל עוד המצרי הוא בתוך גבול מצרים, אפילו שהוא מתגייר, יש לו דין של קבוע. וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. ושם זה שהתוספות לא מסכימים עם רשי, זה רק בנוגע לעשרת השבטים, כי הם נמצאים במקומות האלה בלי שום קשר לעניין של קידושן או משהו כזה. אז אולי שם באמת תוספות אומר, רק במקום שהרוב הוא מעשרת השבטים, אם גוי מגיע ומתחתן עם בת ישראל, חוששים לקידושן שלו. אבל כאשר מדובר על איסור שקשור אל המקום, כמו עם המצרי שמתגייר, כאן לכאורה תוספות יסכים עם רשי, שכל זמן שהמצרי הזה נמצא בתוך גבולות ארץ מצרים, הוא לא יפרש מן הרוב, ויש לו דין של קבוע, וכל קבוע כמחצה על מחצה. ואם כן, חוזרת השאלה, אם באמת, ואני עכשיו חוזר לחדד את השאלה, שהתחלנו בה, שפתחנו בה, בשלב הזה, מכיוון שנשארו בארץ מצרים, מתי מספר של מצריים שהם צאצאים של המצריים הקדמונים, וכל ההיתר להתחתן הוא רק מצד שכל הפורש מן הרוב הוא פורש, והרוב הם לא צאצאים של המצרים הקדמונים. אם כן, היה הרמב״ם והשולחן ערוך צריכים לחלק בין גר מצרי שיצא מארץ מצרים, שאז באמת יש לו את הדין של פריש מרובה, והוא יכול להתחתן עם בת ישראל חופשי מיד, כי הוא לא מצרי, ואין עליו את האיסור, לבין גר שנמצא בתוך ארץ מצרים ומתגייר בתוך ארץ מצרים, שיש לו דין של קבוע, והוא צריך לחכות עד שיהיה דור שלישי של גיירים מצריים, ורק אז הוא יהיה מותר להתחתן עם בת ישראל. ככה הרמב״ם צריך היה לומר. ובפועל אנחנו רואים שהרמב״ם לא אומר את זה, ושולחן ערוך לא מחלק את זה, אלא אומרים שבזמן הזה זה מותר מיד. כדי להבין את זה, נעשה שאלה יותר עמוקה, שאלה קשה, אותה, את השאלה הזו שואל ערוך השולחן. הוא שואל את השאלה הבאה. יש דין לגבי דיני נזיר. בגמרא שמה במסכת נזיר, בדף י"ב, הגמרא אומרת את המילים האלה. הגמרא שם מדברת לגבי אדם שאמר לשלוחו, צא וקדש לי אישה סתם, אז הוא אסור בכל האנשים שבעולם. למה? כי השליח כנראה עשה את שליחותו, ומכיוון שהוא לא יודע, אז ממילא הוא אסור בכל אנשים שבעולם. הגמרא מתפלפלת בזה, ואז הגמרא אומרת ככה, המינה, הגמרא מביאה איזושהי שאלה מגמרא אחרת, ממשנה אחרת, ואז הגמרא אומרת שם במסכת נזיר את המילים האלה, המינה לך ענה אישה דלא ניידה ואמר כלי את איסור הדנייד. הגמרא אומרת ככה, אישה היא הרי לא ניידה, אישה כל כבודה בת מלך פנימה, המקום שלה הוא אמור להיות בבית, ולכן יש לה דין של קבוע, וכל קבוע כמחצה על מחצה. ואז הגמרא אומרת, רגע, אולי כשאתה חושש אולי השליח הזה קידש אישה בשוק, וכי תימה החינמי נייד אימור בשוקה אשכח וקדיש, אולי השליח מצא אישה וקידש אותה בשוק. הגמרא אומרת, התם הדרה לניחותה. אחרי הכל היא חוזרת, גם כשהיא פורשת מהבית שלה והיא הולכת אל השוק, בכל זאת סוף כל סוף היא חוזרת הדרה לניחותה, היא חוזרת למקום הקביעות שלה, ולכן יש לה דין של קבוע. כלומר, גם אם השליח הזה בשוק האשכח, הוא מצא בשוק את האישה וקידש אותה לצורך אותו משלח, עדיין יש לה דין של קבוע, וכל קבוע כמחצה על מחצה, ואנחנו חוששים על כל אישה ואישה שהיא זו שהיא אסורה עליו, ולכן הוא אסור בכל האנשים שבעולם. בלי להיכנס לגוף הדיון שם בגמרא היא במסכת נזיר על הנושא הזה, מה אנחנו רואים מכאן? איזה הנחת יסוד אנחנו יוצאים מכאן? איזה הנחת יסוד אנחנו מוציאים מהנושא הזה? שגם כאשר היא חוזרת, אדרבה, מכיוון שסוף כל סוף היא חוזרת למקום הקביעות שלה, כל כבודה בת מלך פנימה, וזה מקום הקביעות שלה, אז יש לה דין של קבוע, גם כאשר היא ניידה, גם כאשר היא פרשה מביתה, והלכה אל השוק, יש לה דין של מקום קבוע, כאילו היא האדרה לניחותה, חוזרת למקומה הקבוע. אם אנחנו נשליך את ההנחת יסוד הזו לענייננו, אז תשאל שאלה רצינית ביותר. זו שאלה ששואל הערוך השולחן. אפילו כשמצרי, גר מצרי, באמת פרש, והוא הולך לפרש, התגייר, והוא פרש מביתו, והוא הולך להתחתן עם ישראלית. יש לו דין של קבוע. אם הוא יחזור למקום הקביעות שלו, אם הוא חוזר חזרה אל הבית שלו, יש לו כבר דין של קבוע. כך אנחנו רואים כאן מהיסוד שיוצא מהגמרא במסכת נזיר. אז לכאורה בכלל, איך אפשר בכלל להשתמש בהתר הזה שכל דפריש, מלבד השאלה, מעבר לשאלה ששאלנו מקודם, למה הרמב״ם והשולחן ערוך לא פירטו, האם הוא פירש ויצא מ... כל גבול ארץ מצרים, או שהוא רק פירש מביתו. נגיד באמת שהוא פירש רק מביתו, זה כבר מספיק. אבל איך זה מספיק? הרי ברגע שהוא חוזר חזרה לביתו, הוא חוזר למקום קביעותו. אז יש לו עדיין דין של קבוע, וכל קבוע כמחצה על מחצה. ואם כן, אולי הוא גר מצרי צאצא לאותם מצרים קדמונים. כדי באמת להבין את זה, אנחנו נדייק את הלשון של הרמב״ם. הרמב״ם כותב, כל הפורש מהם להתגייר חזקתו שפירש מן הרוב. הרמב״ם לא כותב כל הפורש מהם, כלומר כל מצרי שפרש מהם מהאומה המצרית, אזי חזקתו שהוא פירש מהרוב, ורוב האומה המצרית בימינו היא מצרים חדשים ולא צאצאי המצרים הקדמונים. זה לא הרמב״ם, הרמב״ם לא כתב את המילים האלה, הוא הוסיף עוד מילה. כל הפורש מהם להתגייר חזקתו שפירש מהרוב. למה הרמב״ם מוסיף את המילה הזאת? ולכאורה אפילו שהוא לא פורש להתגייר, אלא סתם פרש, גם לכאורה צריך להיות אותו דין. כל מי שפורש מסיבה כלשהי הוא פורש מן הרוב. למה הרמב״ם כותב את התיבה הזאת להתגייר? אלא מה, שפה הרמב״ם פשוט מסביר שהפירוש פריש זה פירוש חדש. מה זה פריש? לפרוש. לא הכוונה כפשוטו לפרוש מהמקום, אלא שהוא מתגייר. בעצם זה שהוא מתגייר, זה נקרא פריש, זה נקרא שהוא פרש ממקומו. כי ההגדרה של פריש, לפרוש מהמקום, זה יכול להיות בשני אופנים. או במובן גשמי, פורש ממקום אחד ומגיע למקום שני, והוא לא חוזר למקום הקודם, או שהוא פורש ממצב. הכוונה היא שבדין התורה, המציאות שלו מצד דין תורה, היא מציאות שהשתנתה. הוא פורש ממצב אחד, והוא מגיע למצב שני. הוא פורש ממצבו הקודם, שהוא לא היה יהודי, הוא היה מצרי, וכעת הוא מעמיד את עצמו על ידי ההתגיירות, הוא מעמיד את עצמו במצב אחר, כעת הוא יהודי. ולכן הרמב״ם והשולחן ערוך פוסקים שבזמן הזה מותר לגר להתחתן, גר שמתגייר, ולכן הרמב״ם כותב שהוא מתגייר דווקא, וכשהוא מתגייר זה לא שייך הדרה, זה לא שייך חזרה למקומו, כי ברגע שהוא מתגייר אז הוא מקבל מציאות חדשה, מכיוון שהוא מקבל מציאות חדשה, אז על ידי זה הוא יהיה מותר בבת ישראל מיד, כי ברור לנו שהוא לא הגיע מהמיעוט של אותם מצרים קדמונים, אלא הוא פרש מהרוב. מי אמר שהוא פרש מהרוב? כי כל דה פריש כלל הוא בידינו, כל מי שפרש כנראה מן הרוב הוא פורש, ולכן זה בכלל לא ספק שקול, זה מהרוב, ורוב מול מיעוט, רוב מנצח, ולכן כנראה הגר המצרי הזה, הוא לא מצאצא של המצרים הקדמונים, ולכן מותר לו להתחתן מיד בבת ישראל. מה שאין כן באמת המצריים הנוכריים, לא המתגיירים, המצריים ממש, אותם אלה שנשארו במצרים, אפילו שהם באמת בסך הכל מיעוט לעומת הרוב שהסנחריב הביא למצרים אנשים חדשים, עדיין יש להם דין של קבוע, ובגללם, בגלל אותם מיעוט של אנשים מצריים שנשארו, נשאר האיסור להתיישב במצרים, שלא נלמד ממה אסיים, כמו שהרמב"ם כותב בספר המצוות, ש המעשים של אותם מצרים מועטים, אבל מכיוון שהם מועטים, כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, ולכן יהיה אסור לשוב להתיישב במצרים. ובפרט שאפשר להסביר שלא שייך כאן את המושג של מיעוט בטל ברוב, כי מיעוט זה באמת אולי מיעוט בכמות, במספר האנשים שנשארו במצרים מהמצרים הקדמונים, אז הם מועטים בכמות ביחס למצרים החדשים שסנחריב הביא. אבל האיסור הוא לא בגלל הכמות, אלא האיסור הוא איסור איכותי, בגלל האיכות, הקלקול של המעשים שלהם. ולכן, מכיוון אנחנו יכולים לומר שהריבוי של האיכות, גודל האיכות, לדעבוננו האיכות השלילית של אותם מצריים מועטים במצרים, גודל האיכות הוא גובר על האיכות של האנשים האחרים, שהאנשים האחרים אמנם ריבוי כמותי, אבל באיכות הם איכות מועטת לגריעותה, הם מצריים אחרים, לעומת המצריים הקדמונים שהם היו מקולקלים במעשיהם, ולכן בגלל הריבוי של האיכות, אזי הוא לא מתבטל, זה על דרך דבר חשוב שבדיני ביטול הוא לא מתבטל, זו נקודה אחת. נקודה שנייה שאפשר להוסיף, זה שכאן באמת הרוב שאר האומות שסנחריב ייבא למצרים, הם לא מנגדים למיעוט הזה, כי גם האומות האחרות שסנחריב ייבא למצרים הם גם אומות מקולקלות. הם אומלם לא מקולקלים כמו מעשיהם של המצריים הקדמונים, שהמצריים הקדמונים מעשיהם מקולקלים ביותר, ולכן מכיוון שסוף כל סוף האומות האחרות שהם הגיעו למצרים הם גם כן אומות מקולקלות, אזי הרוב הזה הוא לא מבטל את המיעוט של המצרים שנשארו במצרים, והוא נשאר מיעוט משפיע, והמיעוט המשפיע הזה לא מבטל את הרוב, ולכן אסור לשוב ולהתיישב במצרים. שיהיה שבוע טוב.